זה רק שם נימד בלי נדר, משנה במסכת פאה. אנחנו עושים בפרק ה' משנה ז', אומרת המשנה, האומר ששכחו פועלים, ולא שכחו בעל הבית, פרק חמישי משנה שביעית. האומר ששכחו פועלים, ולא שכחו בעל הבית. שכחו בעל הבית, לא שכחו פועלים. עמדו עניים בפניו ושכיפו בקש, הרי זה אינו שכחה. יש פה ארבעה אופנים שאומרת לנו המשנה, שאין בזה דין שכחה, ונפקמינה שזה שייך לבעל הבית ולא לעניים. הדין של שכחה, זה כתוב בפרשת כי תצא. פאה ולקט, לקט ופאה, זה נמצא בפרשת קדושים ופרשת אמור. הדין של שכחה נמצא בפרשת כי תצא בחומש דברים. אז נקרא בלי נדר את הפסוק, פרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק י"ט. כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשי ידיך. יש כאן לב ועשה, לא תשוב לקחתו זה לב, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, זה עשה. אגב, לא כתוב פה עני, זה גם לעניים, אבל בסוג של שכחה כתוב, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. בפרשת קדושים, חומש ויקרא פרשת קדושים, בדין של פאה ולקט, כתוב, ובקוצריכם לצעיר עצריכם לא תחלה פאה, צדך לקצור ולקצריך לא תלקט, אחרי זה כתוב, וחרמך לא תלו לפעד, כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם מיד עוני בכם. אז כתוב, עני וגר, גם פרשת אמור, שכתוב שוב במת לקט ופאה בפסוק אחד, פאה ולקט, כתוב, בכל מקום כתוב במשנה הסדר, לקט, שכחה ופאה. אני לא יודע למה כתוב בסדר הזה, כשבסדר בתורה הסדר זה פאה, לקט, שכחה. אז למה שינו מהסדר? הסדר בתורה זה א', ב', ג', פאה, לקט, שכחה. אז בסדר, במשנה תמיד בכל מקום שכתוב לקט, שכחה ופאה, אז הוא מתבט, ג' וא', למה? למה שמים את א' באחרונה? אינני יודע. על כל פנים, אז כתוב שם בפרשת אמור, בסדר, וקוצריכם צעיר עצריכם לא תחלה פאה עצריכם, וקוצריכם צעיר לקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. אז בלקט ופאה כתוב פעמיים, אני וגר, לא יותר. ואילו בשכחה כתוב גר, יתום ואלמנה. נוסף פה מה שלא כתוב בלקט ופאה, יתום ואלמנה, וחסר פה את העני. אבל האמת שכל מה שגר, יתום ואלמנה יכולים לקחת זה עד כמה שהם עניים. גר שהוא עשיר, הוא לא יכול לקחת. אלמנה שהיא עשירה, היא לא יכולה לקחת. יתום שהוא עשיר, הוא לא יכול לקחת. אז הכל זה כינויים של עוני. אז ממילא לומדים מזה שהוא עד נשאר עניים. הכל תלוי בעניות. אבל צריך להבין באמת למה התורה שינתה, שבלקט ופאה התורה כותבת פעמיים רק לעני ולגר, ולא מזכירים יתום ואלמנה. ואילו בשכחה, התורה כותבת גר, יתום ואלמנה, ולא כותבת אני. גר כתוב בכל המקומות. עכשיו, לגבי שדה, זה הפסוקים היחידים שיש. על כרם, יש עוד פסוקים, זאת אומרת, בפרשת קדושים יש שתי פסוקים. פסוק ראשון על פאה ולקט, פסוק שני על כרם, ובסופו כתוב את המצוות עשה, לעני ולגר תעזוב אותם, שזה חוזר גם על לקט ופאה. ובפרשת אמור כתוב רק לקט ופאה. בפרשת קדושי, בפרשת כי תצא, אז אחרי זה כתוב על זיתים וכרם. אבל כל פעם לגבי שדה, אז יש לנו ג' פסוקים, אחד בקדושים, אחד באמור ואחד בכי תצא, רק בקדושים המצוות עשה כתובה בפסוק הבא אחרי הכרם. אז זה ארבע פסוקים, אפשר להחשיב את זה. אבל כל פעם נחזור שוב בלי לשדה את הפסוק של שכחה, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. עשרים ואחת מילים, הפסוק של שכחה. אז כתוב בזה, כי תקצור קצירך בשדיך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. עכשיו אומרת לנו המשנה, את פרטי הדינים, מה נקרא שכחה? אומרת לנו המשנה, העומר ששכחו פועלים, לא שכחו בעל הבית, הפועלים קוצרים, והם שכחו את עומר הזה. אבל בעל הבית לא שכח, הפרוש בעל הבית לא שכח, אומר רבי תנורה, כגון דבעל הבית בשדה, דקאי גבי, אומצא על יד זה וזכי בי, אבל אם בעל הבית בעירה ושכחה, וגם לא שכחו בעל הבית, אם הבעל הבית בכלל לא נמצא שם בשדה, ויש שם רק את הפועלים, הוא נמצא בעיר, לא בשדה, הוא לא רואה את זה בכלל, אז השכחה של הפועלים לבד, נחשבת שכחה גמורה, רק אם הוא נמצא שם ורואה את זה ולא שכח, ורק הם שכחו, זה לא נקרא שכחה. מצד שני, שכחו הבעל הבית לא שכחו פועלים, זה גם לא נקרא שכחה, אפילו שהוא שכח. כיוון שהפועלים שעובדים בשדה לא שכחו, זה לא נקרא שכחה. עמדו עניים בפניו, זאת אומרת, העניים עמדו ולכן הוא לא ראה את זה והוא שכח את זה, זה לא שכחה. או שחיפו בקש עם העניים, לא בגוף שלהם הסתירו, אלא הסתירו את זה על ידי שזה שום קש מעל זה, ועל ידי זה הוא שכח את זה, זה לא נקרא שכחה. אז ארבעה אופנים. אם שכחו הפועלים ולא בעל הבית, זה לא שכחה. אם בעל הבית ולא פועלים, זה לא שכחה. אם העניים עמדו והסתירו את זה, זה לא שכחה. אם חיפו את זה בקש, זה לא שכחה. מה הוספנו בתנורה? שכל הדין של שכחו פועלים ושכחו בעל הבית, זה רק אם הבעל הבית נמצא בשדה. אבל אם הוא לא בשדה, כך שהוא לא רואה בכלל, לא רואה את זה, אז השכחה של הפועלים לבד, נקראת שכחה. נראה בלי נדר ברמב"ם, איך הוא מביא את הדין הזה? הרמב"ם בהלכות מתנות עניים פרק A, הלכה א', אומר הרמב"ם, העומר שכחו פועלים ולא שכחו בעל השדה, שכחו בעל השדה ולא שכחו פועלים, שכחו אלו ואלו והיו שם אחרים עוברים ורואים אותנו, בעת ששכחו אינה שכחה עד ששכחו כל אדם. אז הרמב"ם פה מוסיף עוד נוספה שלא כתובה במשנה שלנו, שאפילו אם אדם זר ראה את זה, העוברים ושבים. גם זה מבטל מזה שם שכחה, זה חידוש גדול. היה מקום בסברה להגיד שרק הבעל הבית, שזה הבעלים, הפועלים שהם מקוצרים, אבל אדם זר, מה אכפת לנו מתו? לא, גם אדם זר, איפה לקח את זה הרמב״ם? נראה בלי נדר בכסף משנה. זה ירושלמי. נפתח בלי נדר בתלמוד ירושלמי. כתוב ברמב״ם, בהקדמה ליד החזקה, שתלמוד ירושלמי חובר לפני התלמוד בבלי. נפתח בלי נדר את לשונו, זה לא מה חשוב. יש הרבה הקדמות של הרמב״ם, מאוד שורשיות בהבנת כללי התורה. יש הקדמה של הרמב״ם לפירוש המשניות, כותב, היה מספר רבי חזקאל אברהמסקי זצ"ל, שרב זלמלה מוולוז'ין, זה אח של רב חיים וולוז'ין, למד את הקדמת הרמב״ם לפירוש המשניות 500 פעמים. הוא אמר, אני לא זכיתי ללמוד את זה 500 פעמים, אבל למד את זה הרבה פעמים. ואני יכול להעיד, כך אומר, שביום שאני לומד את זה, אני מרגיש את עצמי כמו אדם חדש, כך היה אומר אברהמסקי. אז אומר הרמב״ם, עכשיו מדברים על הקדמה אחרת, הקדמת הרמב״ם ליד החזקה. זה גם מאוד, דברים מאוד יפים לראות את זה. אז אומר הרמב״ם, שהתלמוד ירושלמי התחבר, רבי יוחנן חיבר את התלמוד ירושלמי בארץ ישראל אחרי חורבן הבית, קרוב לגימל מאות שנים אחרי חורבן הבית. אחרי זה אומר, ורב אשי חיבר את התלמוד בבלי בארץ שנער, די בארץ בבל, אחרי שרבי רבי יוחנן תלמוד ירושלמי כמו 100 שנה. אז התלמוד ירושלמי קדם לתלמוד בבלי בערך 100 שנים, כך כתוב ברמב"ם. והריף אומר בסוף מסכת העירובין, שאם יש מחלוקת לדינה בין התלמוד בבלי לירושלמי, בדרך כלל פוסקים כמו התלמוד בבלי. למה? כי יש כלל שבהרבה עניינים פוסקים כלכת כבתראה. המסדרי התלמוד בבלי ראו גם את הירושלמי וגם את מה שהם חושבים והכריעו כך. מה שאין כן, מסדרי הירושלמי לא ראו את התלמוד בבלי, כי זה היה אחריהם בערך 100 שנים. כן. אז נפתח בלי רזון בתלמוד ירושלמי על המשנה הזאת. אומר התלמוד ירושלמי, העומר ששכחו פועלים לא שכחו בעל הבית, נשיך תכתיב, קצירך ושכחת. שכחו בעל הבית ולא שכחו פועלים, אין נשיך תכתיב, כי תקצור ושכחת. זאת אומרת, קראנו קודם שהפסוק בפרשת כי תצא כתוב, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת. אז קצירך, משמע שאתה בעלים, תקצור, שאתה בפועל הקוצר, העובד. אז אומר הירושלמי, מאיפה יודעים שצריך שכחה של שניהם? כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה. אז אם הבעל הבית לא שכח, אז חסר בקיום קצירך ושכחת. ואם הפועלים שהם הקוצרים בפועל לא שכחו, אז חסר בקיום תקצור ושכחת. כך אומר הירושלמי את הילפות על זה. ממשיך הירושלמי, רב שמעון בן יהודה אומר, משום רב שמעון, מה הכוונה? יש כל מקום שכתוב בתלמוד סתם רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי. אז פה רבי שמעון בן יהודה, זה רבי שמעון אחר, שאבא שלו קראו לו שם אחר, רבי שמעון בן יהודה, אומר משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו חמרים, שהן, או שזה רבי שמואל בר יהודה יכול להיות, פה זה ראשי תיבות רש, יכול להיות זה רבי שמואל בר יהודה. יש בכמה מקומות בש"ס נזכר רבי שמואל בר יהודה. יש סיפור מעניין מאוד בגמרא, במסכת עבודה זרה על רב שמואל בר יהודה, נפתח בלי נדר נקרא. מספרת בגמרא במסכת עבודה זרה, דף כ"ח עמוד ב', שרב יהודה, האמורה, שרה למיכל עינה בשבת. היה סוג של חולי בימיהם, שהתרופה שלו היה לשים חומר שנקרא חול, לשים אותו על העין וזה היה מרפא. אז הוא סבר שהחולי הזה זה חולי מספיק חמור, כדי שיהיה מותר לכחול את העין בשבת. זה חולי מסוכן היה לדעתו. אמרנו רב שמואל בר יהודה, מן צייד ליהודה מחיל שבי, שאסור לשמוע לו. לפי הגרסה של אצלנו בגמרא כתוב משהו, כי הוא אמר שמי שומע ליהודה מחלל ליל שבת. אבל זה קשה, הוא יגיד על המורה מחלל שבת, אז רש"י מגיע, מן דצייד ליהודה מחיל שבי. מי ששומע לרב יהודה בזה, אז זה חילול שבת. לסוף חשבי, הוא עצמו, רב שמואל בר יהודה קיבל את המחלה הזאת בעיניים. אז הוא שלח לה לשאול את רב יהודה, שרי או אסיר? שלח לה לכולה על מה שרי, לדידה חסור. כולה מותר, כי זה באמת מסוכן, אבל אתה שאתה אומר שזה לא מסוכן, אז אסור לך. וכי מדידי, דבר שמואלי, שזה היה רב שמואל, כך פסק. דהי אמתה דהווה בי מר שמואל, היה שפחה שהייתה אצל מר שמואל, נקדך לה אינה בשבתה, היה לה את המחלה הזאת, צבחה. ולא יקדש כך בא, כי חשבו שזה לא מסוכן. פק העינה, ואז הלכה עין. למחר נפק מר שמואל ודרש, עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת, ויתמה לשעוריינה דעינה ואובנתה דלי בתן. יש קשר של החלקים של העין שמחוברים ללב, ולכן יש סוגי מחלות עיניים שמסוכנים ללב. אני זוכר כשהרב אלישיב, הוא נפטר בכ"ח תמוז תשע"ב, בחודש אלול תשע"א, רצו לעשות לו איזה ניתוח בעיניים, כדי שיראה יותר טוב, לא שהוא היה חולה בעין, אלא רק היה בעיה בראייה, קטרת או משהו כזה. ואני אמרתי להם, למישהו משם, שלא יעשו בגלל הגמרא הזאת, הוא הרי היה חולה מאוד בלב, הוא עבר כמה שנים קודם ניתוח מאוד מאוד מסובך בלב, אז אמרתי, בכזה מצב בלב אסור לעשות ניתוח בעיניים, לפי הגמרא כאן. אבל לא שמרו את זה, וכן עשו, ובאמת אמרו לי אז שהניתוח הזה בעין שעשו דרדר מאוד מאוד את המצב הכללי שלו. זה היה מהדברים שגרמו אחר כך את החולי הארוך שממנו הוא נפטר. הכל נחזור בלי נדר לעניין של הירושלמי אצלנו. אז כתוב כאן, רש בן יהודה, יכול להיות שזה רב שמואל בן יהודה, אומר משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו חמרים שהם עוברים בדרך, וראו עומר אחד ששכחו פועלים ולא שכחהו, בעל הבית אינו שכחה עד שישכחו, כל אדם. אז על פי זה, פוסק הרמב״ם שקראנו קודם, העומר ששכחו פועלים לא שכחו בעל השדה, שכחו בעל השדה ולא שכחו פועלים, אפילו שכחו אלו ואלו, והיו שם אחרים עוברים וראו אותו בשעה ששכחו, אינו שכחה עד שישכחו כל אדם. אז אפילו אדם זר עובר ושב, גם כן מבטל את הדין שכחה כשהוא רואה את זה. האמת שבכסף משנה שמביא את הירושלמי הזה לשורש דברי הרמב״ם, יש גרסה אחרת מאצלנו בירושלמי. אצלנו בירושלמי כתוב, אפילו הלשון בירושלמי אצלנו כך, אני קורא בלי נזר שוב את לשון הירושלמי, אפילו רב שמעון אומר אפילו חמורים, חמרים, רוכבי החמור או מוליכי החמור, שהם עוברים בדרך, וראו עומר אחד ששכחו פעלים ולא השכחה הוא בעל הבית. אינו שכחה עד שישכחו כל אדם. אז כתוב פה שהוא ראה עומר ששכחו פעלים ולא שכח בעל הבית. אז אם לא שכח בעל הבית, מה צריך את החמרים? אז אפשר להאמין שמדובר שהבעל הבית נמצא בעיר ולא בשדה. כמו שראינו במרטינורה שברכאי גוונה, הוא לא מבטל את השכחה. וכמו שמפורש בירושלמי וברמב״ם, בירושלמי כתוב אחרי זה, היה עומד בעיר ואומר, יודע שפולי שלחינו רואים מקום להם שחרור. לא, לפי הרמב״ם. אז באמת הפני משה מאיר על הדבר הזה, שלפי הגרסה שלנו בירושלמי נראה שהעוברים בשביל, החמרים, מבטלים את השכחה רק בשכחו פועלים ולא שכח בעל הבית. רק הוא שואל, טיפוק שבזה כתוב במשה שבלאו הכי זה לא שכחה, אבל את השאלה הזאת היה אפשר לתרץ, שמדובר באופן שהבעל הבית בעיר. אבל לדין הרמב"ם פוסק שאפילו אם גם הבעל הבית וגם הפועלים שכחו, ורק החמרים לא שכחו, זה לא שכחה. והכסף משנה כך גורס בירושלמי, הוא מגיע בירושלמי, זה לא כמו הגרסה שלנו בירושלמי. כן. ממשיך הרמב"ם ואומר, ואפילו עומר התמון אם נשכח הרי זה שכחה. היה בעל השדה בעיר ואמר יודע שהפולים שכחו, אומר שבמקום פולים שכחו, הרי זה שכחה, אף מי שבעל הבית לא שכח. למה? כיוון שהוא בעיר. כל שהוא לא עומד בצד שדה הוא. מביא בדרך אמונה, שיש סוברים, שלא מועיד שכחה של עוברים בשווים. דהיינו, הם יודעים שיש ירושלמי כזה, רק הם סוברים שיש חולקים, שהמשנה חולקת על זה. אז יש חוקים על הדין הזה של הרמב״ם, שגם שכחה של אדם זר, גם זה שזכירה של אדם זר מבטלת את השכחה. והוא מביא לזה ראייה הרב קניאבסקי. הרי למדנו קודם שהירושלמי אומר ילפותה, שזכירת בעל הבית מבטלת את השכחה. האומר שכחו פועלים ולא שכחו בעל הבית בנה שכחה, תכתיב צריכה ושכחת. אם אנחנו רואים שגם אדם זר מבטל את השכחה, אז למה צריך ילפותה שבעל הבית מבטל את השכחה? הרי בעל הבית לא גרם אדם זר. אז נראה שוב בלי נדר את המשנה, ונסכם בלי נדר בקצרה מה שדיברנו. אומרת המשנה, זכת פאפת 50 משנה שביעית, האומר ששכחו פועלים ולא שכחו בעל הבית. שכחו בעל הבית ולא שכחו פועלים. עמדו עניים בפניו ושכיפו בכאשר איזה אינו שכחה. אז יש פה ארבעה אופנים. אז נדבר עכשיו על השתיים הראשונים. שכחו פועלים ולא שכח בעל הבית. שכח בעל הבית ולא שכחו פועלים, אז זה לא שכחה. ובירושלמי כתוב ילפות על זה. כתוב כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה. אז כי תקצור זה הפועל שקוצר בפועל. קצירך זה הבעלים, קציר שלך. ואז שיש שכחת שגם הקוצר וגם הבעלים ישכח. אחרי זה יש בירושלמי ברייתא שרב שמואל בר יהודה אומר, או רב שמעון בן יהודה אומר בשום רבי שמעון, שאפילו שכחה של אדם זר זה שכחה. והרמב״ם פוסק את זה להלכה. ואומר בפירוש, אפילו גם בעל הבית שכח, וגם הפועלים, ורק אדם זר שעובר שם זוכר את זה, רואה את זה, אז זה לא שכחה, וזה לא של העניים. בדרך אמונה כותב, שיש ראשונים שסוברים לא כך. למה? הם סוברים שהמשנה חולקת על זה. המשנה אמרה רק פועלים בבעל הבית. הם צריכים לבותה יותר גדולה, אפילו אדם זר. אז הם מחלוק בין המשנה לבין הברייתא, הלכה כמשנה. אז הם מחלוק את הדינה בין הרמב״ם לבין ראשונים אחרים. והרמב״ם סובר, אומר הכסף משנה, אמר הרמב״ם כן פסק את זה, שהרמב״ם סובר שזה לא מחלוקת. שרב שמעון בא לפרש את המשנה ולא לחלוק על המשנה. אומר רב, הכסף משנה, וסבר רבנו דרב שמעון לפרש דברי תנקה מעטה. אבל יש פה עוד בעיה שבכסף משנה מרמז לה, שלפי הגרסה שלנו בירושלמי, רבי שמעון מדבר דווקא באופן ששכחו פועלים ולא שכח בעל הבית. ואז מורים שכחה זכירת אנשים זרים. ואילו הרמב״ם כותב שאפילו שכחו גם פועלים וגם בעל הבית. אז אומר הכסף מי ששכחו גרס בירושלמי ששכחו גם פועלים וגם בעל הבית. אבל הוא מרמז שאצלנו גרסה לא כך. לפי הגרסה שלנו לכאורה קשה טיפוק לשלוש שכח בעל הבית. אז אפשר להאמין את זה בבעל הבית בעיר. כמו שכתוב ברמב״ם בהנחה ב' ובמרטנורה היה בעל השדה בעיר. ואמר דני שהפועלים שוכחים, והפועלים שכחו, הרי זה שכחה. רק אם הוא נמצא שם והוא רואה שהם שוכחים והוא זוכר, אז זה מבטל את השכחה של הפועלים. אבל אם הוא בעיר והוא לא נמצא שם, אז לא מועיל משהו יודע. אז על האופן הזה כתוב ששכחה של זרים מועילה בירושלמי. זה שיש לנו ג' דרכים לדינה. דרך אחת, דרך הרמב"ם ששכחה של זרים מועילה, אפילו שכחו הפועלים ובעל הבית. שהוא פוסק כמו רב שמעון, רב שמעון, והוא סובר שהמשנה לא חולקת על זה. והוא סובר את זה אפילו שכחו שניהם. דרך שנייה זה להגיד שאין עליך בכלל גם שום משיכת זרים, זה שום דבר. ודרך אמצעית להגיד ששיכת זרים מועילה, אבל רק כשבעל הבית לא שכח גם כן. עכשיו, החלק השני של המשנה, עמדו עניים בפניו או שחיפו בקש, הרי זה אינו שכחה. אומר הרמב״ם, בפרק ה' הלכה ג', עמדו העניים בפניו או חיפו בקש, והוא זוכר את הקש או שחזיק בו לא לכל העיר ונכבה שדה, ושכחו אינו שכחה. אומר בדרך אמונה, ולאו דווקא עניים, הוא הדין עם אנשים אחרים עמדו שם, ואפילו לא כיוונו להסתירו, עד שהדל שעמדו שם מסתר ולא נראה, אבי שכחה בכלל דבר אחר ואינו שכחה. גם בחיפור בקש, או העניים או אנשים אחרים, ואפילו פעם מאליו, זה תמיד נקרא שכחה בכלל דבר אחר ואינו שכחה. אבל הוא אומר בדרך אמונה, ודווקא בזוכר את הקשין, אבל הוא שכח גם את הקשין. אף מי שקשין לא שכחה, זה לא אוכל של אדם. אז זה כן שכחה. למה? מסביר. כי אנחנו אומרים שגם אם העומר לא היה תמומי השוכח, כמו ששכח את הקשין, כמו שהוא לא שם לב הקשין, אפילו שהם נראים, הם גלויים, אז גם אם הם לא היו מכסים את העומר, הוא היה שוכח את העומר. אז לכן זה לא נקרא שכחה ברמת דבר אחר. זה השיטה הראשונה. שיטה השנייה הוא אומר, שיטת הראש. על פי המשנה הראשונה, שהטעם זה לא בגלל שכחה בכלל דבר אחר. רק כיוון שאני מסו את זה כדי שיהיה שכחה, כנסו את העניים. וכנסו גם שלא ייתנו לעניים אחרים, כדי שלא יתרגלו לעשות כך. ולפי זה, זה דווקא עם העניים עמדו, ולא אדם אחר. ודווקא עם העניים חיפו בקש, ולא מאליו. אז הוא משתי שיטות בדין של חיפו, בדין של עמדו עניים בפניו וחיפו בקש. האם זה הלכה שכל שכחה בחמת דבר אחר אינה שכחה? ולא משנה אם זה העניים או אנשים אחרים, או לבד, או שלא. זה כנס שכנסו את העניים. שכחה בחמת דבר אחר כן אבל שכחה. יש פה כנס שכנסו את העניים. והרמב"ם פוסק לא בגלל כנס. כך הוא לומד בדעת הרמב"ם. אז מחלוקת מה הסבר בחצי השני של המשנה. לעבור בלי נדר למשנה הבאה. המאמר לכובעות ולכומסאות, לחררה ולעומרים. ארבעה אופנים, כובעות, כומסאות, חררה ועומרים, אין לו שכחה. יש כאן כמה פירושים במשנה הזאת, אז נראה אולי בדרך אמונה איך הוא מפרש. הרמב״ם מפרש את זה כך. הקוצר והלם אלומות אלומות, ופינה אלומות, ואין הנקראים אומרים. אז הרמב״ם משתמש פה בשתי לשונות, אלומות ואומרים. אומרים זה לשון התורה פרשת כי תצא. כי תקצוב זכה בשדה ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. אלומות זה בפרשת וישב, פרשת שבוע. החלום של יוסף, ויאמר הלב שמעונה החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם מצווה, והנה צובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. כמה פעמים, זה פרק למזיין, פסוק זין, כמה פעמים כתוב כאן את המילה אלומות או משהו מהשורש הזה? חמש פעמים, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם מצווה, והנה צובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. אז ארבע פעמים כתוב מלשון אלומות, ואחד מלשון מעלמים, פעולה, לאסוף את ה... לסדר את האלומות, לאסוף אותם, זה גם מעלמים אלומים. אני רואה פה שאין עוד מקום בתנ״ך שכתוב את הלשון של אלומות, חוץ מהפסוק הזה בפרשת וישב פרק למצעין פסוק זין. יש מקום אחד, תהיתי, יש עוד מקום אחד, בתהילים, במזמור קכ״ו, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו. הלוך ילך ובכל נושא משך הזרה, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו. מאלמים אלומים, אני רואה פה מפרשים, קושרים את האלומות, הקשור את האלומות. זה בחמישה חמישי תורה יש מקום אחד, שכתוב חמש פעמים מהשורש הזה, ובתנ"ך יש עוד אחד, בתהילים סוף פרק קכ"ו. הלוך ילוך ובכל נושא משך הזרה, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו. והשורש של עומר, אז יש עומר בתורה בשתי משמעויות. יש כריכת שיבולים כמו אלומות, זה נקרא עומר, כמו תקצור צריכה בסדר, שכחת עומר בשדה. ויש, או במגילת רות, גם בין העומרים תלקט, על הקטנה ואספתי בעומרים. ויש עומר שזה שיעור מידה, והעומר עשירית עייפה הוא, זה מגיע בבצים וחומש, עושנו בשעת משלח השיעור של זה, והעומר עשירית עייפה הוא, וימות בעומר, איש לפי אוכלו, אז המילה עומר יש לשני משמעויות, אחד מלשון תבועה, שיעור תבועה, אחד מלשון ערימה תבועה כמו אלומה, ואחד מלשון מידה. אז יש להסתפק שכתוב בפרשת אמור על קורבן העומר ביום שני של פסח, אז כתוב פרשת אמור פרק כ"ג פסוק ט' והלאה, וידבר אדוני אל משה ודבר אל עשיו ואמרת עליהם כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם קצה והבאתם את עומר ראשית קציכם אל הכהן, וניף את העומר לפני אדוני אל משה ומחרת שבעת לפנינו הכהן, ועשתם מהם הנבחרם את העומר, כבש אתם בן שנתו לעולה על אדוני. שרתם לכם אחת שבעת ביום ובכם את עומר התנופה של אותות מות יינה. האם הכוונה עומר מלשון ערימת תבועה, או מלשון מידה של העומר עשירית היפה? אז בגמרא במנחות כמדומן מבואר, שזה מלשון עומר של מידה, שבאמת השיעור של זה, זה עשירית היפה. אולי היה מקום להגיד שהמילה עומר כאן, משומת לשתי המשמעויות ביחד, גם ערימת תבועה, וגם מידה, אבל קשה לומר כך, כתוב הסתם הם נבחם את העומר, כשמניפים את זה, זה כבר מנחה, זה כבר כמח, אז רואים שעומר זה מידה, הכוונה ראשון מידה. כן. הרמב״ם כאן כותב, ללכות נותנות מפרק אליך בבית הקוצר, ועלם אלומות אלומות, פינה אלומות, והן הנקראים עומרים. פינה אותה ממקום זה למקום אחר, וממקום השני למקום הגימל, ומקום הגימל לגורן, אז הגורן זה כבר מקום רביעי. ושכח העומר בשעה שפינה מכל מקום, אם פינה עומרים במקום שהוא גמר מלאכה ושכחה, יש לו שכחה. אם פינה עומרים במקום שהוא גמר מלאכה ושכחה, יש לו שכחה. שיפנה מקום שהוא גמר מלאכה לגורן, אין לו שכחה. ואם פינה עומרים במקום שלא גמר מלאכה ושכח, אין לו שכחה. וכשיפנה מקום שלא גמר מלאכה לגורן, יש לו שכחה. איזה הוא מקום שהוא גמר מלאכה? זה מקום שדעתו לקבץ כל המורים שם ולדוש אותם שם, או ללחד שם למקום גדי שהוא הגורן. ומקום שאינו גמר מלאכה, הוא המקום שמקבצים בו העומרים כדי לעשות נאומות גדולות כדי לא ללחד למקום אחר. אז ככה רמב"ם מפרש את המשנה בפרק 50 משנה שמינית. אז ככה מפרש המאמר לכובעות לקומסות, את המשנה שלנו פרק משתחת, המאמר לכובעות, לקומסות, לחררה ולעומרים, אין לו שכחה. ממנו ולגורן, יש לו שכחה. דהיינו, כובעות זה ערימה בצורה של כובע, כמו קסדה ששמים על הראש במלחמה. ומה ששמים בתוך איזו חפירה בארץ נקרא קומסות, ושון הלאו כמוס עימדי בפרשת האזינו. ויש ערימות עגולות קטנות, כמו עיגול של רחיים, זה נקרא חררה. והעומרים, הכוונה כאן, לעומרים זמניים, לעשות ממך כך חלומות גדולות. כל זה אין לו שכחה, אז כל הדוגמאות של לקובעות, לקומסות, לחרב, לעומרים לפי הרמב״ם, זה הכוונה דוגמאות לערימה זמנית, שאחר כך לוקחים את זה למקום אחר ששם הערימה הכללית. ממנו ולגורן יש לו שכחה, שהגורן זה מקום גמר מלאכה. אז כל ההימורים הזמניים, אין בהם דין שכחה. למה אומר רמב"ם? כי כתוב בפסוק, כי תקצור צירך בשדך ושכחת עומר. אומר הירושלמי, מה קציר שאין לך וקציר? אחרי שקצרת, אתה לא יכול לקצור את זה פעם שנייה. גמרנו, זה תלוש. אף הימור שאין לך והימור. אם זה רק איסוף זמני, לא האיסוף המרכזי, אז זה לא. רק איסוף שאין לך ואיסוף, שזה האיסוף האחרון. אז הרמב״ם מסביר את כוונת המשנה כך. יש מקום ששם עושים את הדישה. הדישה זה ששם מפרקים את זה. מפרקים את זה, את הגרעיני, את הגרעינים מהמוץ. ויש מקום שהוא הרמה הסופית. שאחר כך לא עושים עוד הרמה אחרת, רק לוקחים משם כמויות קטנות. אז אומר הרמב״ם ככה, אם יש אימור זמני, הוא אוסף, אחר כך מעביר למקום אחר, למקום אחר, עד שבסוף הוא עושה את זה למקום של הדישה, אז עד הדישה, עד המקום של הדישה, אין שכחה. רק בהילוך מהמקום האחרון למקום הדישה יש שכחה. אחרי שזה היה במקום הדישה, והוא מעביר את זה להרמה הסופית, כבר אין שכחה. כי מקום הדישה כבר נקרא גמר מלאכה, אז בהולכה לשם יש שכחה, משם ועלה להרמה הסופית, שזה המקום הקבוע של זה, אין בזה שכחה. אבל אם הוא לא יודע שזה פה בכלל, את הדישה הוא עושה במקום אחר, באזור אחר, כמויות אחרות, ויש הרמה שהיא הרמה הסופית של האזור כאן, אז בהולכה לשם יש שכחה. אז נראה בלי נזק לשון המשנה עכשיו, מקווה שנבין את זה טוב. המאמר לקובעות מקוסות אחריו, לא אומר אם אין לו שכחה, כי כל אלו מקומות זמניים, ממנו ולגורן, הגורן זה המקום ששם דשים את זה, יש לו שכחה. המאמר לגדיש, יש לו שכחה. תהיתי. הגורן זה לא המקום של ה... רגע. בכוונה של המשנה כאן. גדיש זה המקום של הדישה. אולי דיש מלשון, גדיש מלשון דישה. וגורן זה מקום שהוא המקום הסופי בשדה פה. אם לוקחים את זה לגורן, לא לדוש, אז אחר כך ידוש את זה באזור אחר. אז אם מדלגים בשדה את הדישה בכלל, אז ההולכה האחרונה זה לגורן, שזה הרמה הסופית, יש לו שכחה. אבל אם הוא מאמר לגדיש, שזה מקום הדישה, יש לו שכחה. ואז הוא לקח את זה משם לגורן, אז אין לו שכחה, כי אין פעמיים שכחה. מה שעושים קודם, גדיש או גורן, גורן זה הרמה הסופית של האזור פה. וגדיש זה מקום הדישה. אפשר גם לעשות את שניהם באותו מקום. אבל אם זה בשני מקומות, אם אין פה מקום דישה, אז עצם ההלכה להרמה הסופית, שם יש שכחה. ואם יש פה מקום דישה, אז ההולכה למקום הדישה, יש שכחה. ואז, כשמוליכים אחר כך למקום הסופי, אין לזה עוד פעם שכחה. יש פירושים אחרים במשנה, אבל לפי הרמב"ם בהלכות, בפרק הלכה י"ב י"ג, כך נראה לכאורה כוונת המשנה. המילה גדיש נמצאת בתורה בפרשת משפטים, ונאכל גדיש פה הקמה. זה נמצא גם בספר שופטים, אצל שמשון ויבער מגדיש ועד קמה. גם באיוב כתוב פעמיים, אחד בפרק ה' פסוק כ"ו, אחד בפרק כ"א פסוק ל"ב. אבל בחומש יש פעם אחת כתוב את המילה גדיש, ונאכל גדיש או הקמה בפרשת משפטים. פרשתנו אותי פרק כ"ב פסוק ה', כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה, או השדה. שלם ישלם המבעיר את הבערה. אז גדיש זה הרמה של תבואה, קמה זה החיטים מחוברות, או השדה. המילה כמה נמצאת בתורה עוד, וכמה בפרשה, בחומש דברים, כמה פעמים. בחומש בראשית, ויקרא במדבר, בחומש מות זה פעם אחת כמו שראינו, יש בפרשה, בחומש דברים, יש בספירת עומר, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. עוד יש בפרשת כיתה, זה פרשת ראה, על ספירת עומר, עוד יש פרשת כיתה צה, כי תבוא בקמת רעיך וכו', וחרמש לא תניף על קמת רעיך. אז גדיש וקמה כתוב בתורה. גורן, בחומש לא כתוב, אבל בנח זה כן כתוב. יש מקום, ויבואו עד גורן האתד, באבל של יעקב אבינו. אז יכול להיות שזה היה נקרא גורן האתד, אני חושב שזה היה גורן, מקום של גורן אולי. יש, אתה הייתי, יש ודאי, יש גורנך ומעקבך. יש בחומש דברים. כן, המילה גורן כן כתובה בתורה, אתה הייתי. גם בחומש במדבר, כתרומת גורן כן תרימו אותה, כתבועת גורן וכתבועת יקב. כמה פעמים כתוב בתורה עמדה גורן. אז כל המילים האלה שיש לנו פה בפרק, גורן, גדיש ו... גורן, גדיש וכמה, כולם מילים שכתובות בתורה. ממשיכה המשתבות, זה הכלל. כל המאמר למקום שהוא גמר מלאכה, דהיינו לגדיש, יש לו שכחה. ממנו ולגורן, אין לו שכחה. למקום שאין לו גמר מלאכה, אין לו שכחה. ממנו ולגורן, יש לו שכחה. נחזור שוב בלי נדות למשנה האחרונה, פרק ה' משנה ח', המאמר לכובעות ולכומסאות לחרה ולאומרים, אין לו שכחה. ממנו ולגורן, יש לו שכחה. המאמר לגדיש, יש לו שכחה, ממנו ולגורן, אין לו שכחה. זה הכלל. כל המאמר למקום שהוא גמר מלאכה יש לו שכחה, ממנו ולגורן אין לו שכחה. למקום שאינו גמר מלאכה אין לו שכחה, ממנו ולגורן יש לו שכחה. אז נחזור בלי נדר על כל הפרק, סיימנו את פרק חמישי, נחזור עליו בלי נדר. אומרת המשנה, פרק חמישי, מסכת פאה, פרק חמישי, משנה א', גדיש שלא לוקט תחתיו, כולנו גאה בארץ, הרי הוא של עניים. הרוח שפזרה את האומרים, רגע, אז דין שכולנו גאה בארץ, הרי הוא של עניים, אז זה, אמרו, זה כנס שכנסו, כך הוא אומר ברטנורה, בגלל שזה הגדיש על גבי הלקט. הוא ממשיך ברטנורה, אפילו הקדיש חיטים על גבי הלקט של סורים, גם כן כולנו גאה נחתים בארץ לעניים. הרוח שפזרה את האומרים, עומדים אותה כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן לעניים. אבל שהוא גם לי אומר, נותן לעניים בכדי נפילה. שיבולת שבקציר, וראשה מגיע לקמה, אם נצאת מהקמה הרי של בעל הבית מעבר ישנים, שיבולת של לקט שדרבה בגדיש מעצר שיבולת אחת ונותן לו, אמר רבי אליעזר, וכייח, העני הזה מחליף דבר שלו בא ברשותו על המזכה, תעני בכל הגדיש מעצר שיבולת אחת נותן לו. ישנה הבאה, הם מגלגלים, תופח, דברי הבא, מהם חמטרים, תנאי שאפשר. ספור, דבר, יש שתי פירושים מאוד שונים זה מזה. האם הכוונה להשקוט, לשטוף ולרחוץ את השדה, או הכוונה לקצור ביחד סוג זרע שקח מותמן, יחד עם סוגים אחרים, כמו חיטים וכיוצא בו. ישנה דלת, בעל הבית שם, במקום, במקום, צריך לתול לקט שכרה ופיה, הוא מעשר, אני איטול, כשיחזור לביתו, ישלם דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, אני היה באותה שעה. אז הוא לא צריך לשלם. לפי הרבה יותר צריך לשלם, צריך לשלם לעניי אותה העיר, לא לעניי העיר איפה שהוא גר. לעניי העיר שמשם הוא לקח. ושניים, המחליפים העניים, בשלו פטור ובשל עניים חייו. שניים שקיבלו את השדה בארץ, זה נותן לעני חלקו מעשר עני, וזה נותן לזה חלקו מעשר עני. המשך משניים, מקבל שדה לקצור עשור בלקט שלך ופיה ומעשר עני. אמר עבודי המתיים, גן שקבל מלא יחתה ורבייה, אבל אם אמר לו, מה שאתה קוצר שלך מותר בלקט שלך ופיה, ועשור במעשר עני. המוכר משנה וב, מרקעי משנה וב, המוכר את שדהו, המוכר מותר, והלוקח אסור, לא יזכור אדם את הפועלים על נעד שילקד בנו אחריו. מי שלא מניח תענים ללכות, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, או שהוא מסייע את אחד ממריז הגוזל תענים, אבל זה נאמר, אל תעשה גבול עולים. כלומר, בנוסו כתוב, אל תעשה גבול עולם, ודורשים כאילו היה כתוב גבול עולים. משנה זין, העומר שכחו פועלים, לא שכחו בעל הבית, שכחו בעל הבית, לא שכחו פועלים. עבדו עניים בפניו ושכיפו בקש, הרי זה לא שכחה. ומה דעת הרבם לדינה? שהוא הדין שכחו אדם, אדם זר שרואה ולא שוכח, גם זה מבטל שכחה. ובעמדו על מפלם שבקש מחלוקת אם זה מטעם וידך אולי אם זה מטעם, שזה שכחה בכלל דבר אחר, או שזה כנס יכנסו טענים, ואז אם זה היה לא על ידי עניים, אז זה כן שכחה. משנה אחת, המאמר לקובעות מקומסות לחרה ולאומרים אין לו שכחה, ממנו ולגורן יש לו שכחה. המאמר לגדין שלא שכחה, ממנו ולגורן אין לו שכחה, זה הכלל. כל המאמר למקום שוגמה המלאכה יש לו שכחה, ממנו ולגורן אין לו שכחה. במקום שלא גמר המלאכה אין לו שכחה, ממנו ולגורן יש לו שכחה. זה הכלל, כל אומרים, במקום שלא גמר המלאכה יש לו שכחה, ממנו ולגורן אין לו שכחה. במקום שלא גמר המלאכה אין לו שכחה, ממנו ולגורן יש לו שכחה. נתחיל בלי נדר פרק שישי. בית שמאי אומרים, הפקר לעניים, הפקר. פה הגרסה, הפקר. הם נוהגים בדרך כלל להגיד, הפקר, עם פי. בגמרות כתוב בדרך כלל עם פי. עם פי לא דרושה. בית שמאי אומרים, הפקר לעניים, הפקר, ובדל אומרים, אינו הפקר, עד שהופקר אף להשאיר כשמיטה. זאת אומרת, יש דין של הפקר. מה הדין עושים? הפקר רק לעניים ולא להשאירים. אז זה מחלוקת שם. בית הלל, אם יש כזה דין הפקר, או שאין כזה דין הפקר. פרשת שבוע, פרשת וישב, ידוע מהאריזה על ספר של ארוך הקודש, מבואר שמוך עכשיו בדרוש השובבים, שכל שבוע האורות של הפרשה בעיקר מהירים יותר מבזמנים אחרים. אז השבוע זה הזמן שיוסף הצדיק עמד בניסיון הקשה, וזכה על ידי זה נקרא צדיק יסוד עולם. אנחנו רוצים להתפלל שהם לא יביאו אותם לידי ניסיון, אבל בכל אופן, כל אדם שיש לו איזה ניסיונות ברמה כזו או אחרת בחיים, אז צריך לעמוד להיות חזק חזק, נפרד מענייני הקדושה, וזה אדם צריך להיות למהדרין, למהדרין, בלי שום פשרות ובלי שום קולות, להיות קדוש קדוש בכל כוחו, בכל יכולתו. וכל אדם שמתקדש זוכה להערה של יוסף הצדיק. אומר הגר"א מווילנה, יוסף הצדיק על ידי הקדושה זכה למלוך על כל ארץ מצרים, וכל בית אביו באו אליו והוא פרנס את כולם. זה בא ללמד את האדם שכל מי שזהיר בקדושה יזכה למלכות. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא הוא ישלוט על המוני המוני מלאכים. קדושה מביא מלכות. שם יעזור נזכה כולנו, כמה שתראה לקדש את עצמם, קדושה עליונה, אמן כן יהי רצון.